שלום לכולם, חודש טוב, זמן טוב. אנחנו נמצאים בפתיחתו של חורף, פתיחתה של תקופה. תקופה שאין בה אירועים יוצאי דופן, אין בה חגים מרכזיים מהתורה, תקופה שעיקרה התכנסות בתוך בית המדרש, התכנסות בתוך עולמנו הרוחני, עולמנו הפנימי. היום הולך ומתקצר והלילות מתארכים. אומרת הגמרא שזה בא לומר שצריך להשקיע יותר זמן בלימוד תורה, כי היום מבטא תמיד את הצד החיצוני של המעשה, והלילה את הזמן שבו יותר עסוקים במה שמתרחש בפנים, בתוך הבית, בתוך ביתנו הפנימי. וחשוב מדי פעם, במיוחד בתחילת תקופה של שקידה, של עמל, של גדילה בתורה, להציב את השאיפות בשיא גודלם, בשיא תוקפם, לבנות את היחס שלנו אל לימוד התורה, אל השקידת התורה, בשיא האחריות, ובהבנה כמה שיותר נישאה של המגמה העליונה שבלימוד התורה. במסכת שבת אומר יש לקיש על הפסוק זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. יש לקיש שנכנס לתוך בית המדרש אחרי שהוא ראה משהו בחיים, יודע לקבוע שדברי תורה כדי שהם יתקיימו בתוכנו, יהפכו לחלק מהנפש שלנו, מהזהות שלנו, כדי שדברי התורה באמת יפעלו את פעולתם העיקרית, אדם צריך להיות בעמדה נפשית של להמית עצמו על התורה. אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, וזה דבר שצריך הבנה. מה זאת אומרת להמית עצמו על התורה? הרב קוק מסביר בין היה בשבת ב' עמוד 164, שבדומה למערכת היחסים שבין היום לבין הלילה, יש מערכת יחסים בין החיים החברתיים לחיים הרוחניים. היום, אומר המהר"ל, מוקדש לחיים החברתיים, הלילה הזמן שבו העולם החברתי לא תופס מקום, לא אמור לתפוס מקום לפחות, ויותר אנחנו עסוקים, יכולים, צריכים לעסוק בעולמנו פנימה, באוהל. וכשאדם בא ללמוד תורה חשוב שהוא לא ישעבד את לימוד התורה למושגים החברתיים. החיים החברתיים יש להם ערך גדול, חשוב מאוד שחיי החברה יהיה בהם סדר ומוסר, שהחיים החברתיים יהיו מתוקנים ובריאים. בוודאי התורה גם מאירה את חיי החברה. אבל אם אדם יראה בתורה ערך, תוכן, שמטרתו רק החברה, ההצלה ותיקון ושיפור חיי החברה, לא תתגלה בו השתוקקות עליונה לתורה. לא תתגלה בו הפנמה עמוקה של מהי התורה. כי אם התורה נתפסת רק בתור אמצעי לשפר את התוכן של חיי החברה, כאמצעי לשפר את עולם המעשה על ידי מידות, על ידי סדרים יותר נכונים, אי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שהוא קשור לתורה רק בצד הנמוך שבה. דווקא, כותב הרב, התשוקה לתורה, הגעגועים, הצמאון, החפץ בתורה, מתחיל ממה שיקר מהחיים. מתחיל מרצון לאיזושהי התעלות, לאמיתות רוחניות, לרצונות עליונים, למחשבות נישאות שהן מצד עצמם מרוממות, שהן מצד עצמם נשגבות, ואנחנו חפצים בהן ורוצים אותן, כי הם החיים, כי הם הקודש. להמית עצמו, מסביר הרב, זה לא שאתה סולד מחיי החברה, חס ושלום. זה לא שאתה לא עוזר לחברה, חס ושלום. אלא שאתה מבין שהערך של התורה, של הקשר שלך לתורה, הוא יותר נעלה מאשר הדאגה לחיים החברתיים. למות באוהל זה לדעת שיש באוהל ערך עצמי. בוודאי שגם האוהל ישפיע על כל סביבת החיים שסביבו, אבל אדם מבחינת היחס שלו לתורה הוא מת באוהל. זאת אומרת שכשהוא מגיע לאוהל זה לא בשביל אחר כך, בשביל ההשלכות החברתיות, כי הצד העליון של התורה יקר מכל החיים כולם. התורה בעצמה אוצר חיים עליונים שנעלים ונישאים מכל החיים שמתגלים בזמן ובעולם. יש לזה השלכות. כשהתורה הופכת להיות מטרת על מצד עצמה, הקשר לתורה, העמל בתורה, הרצון להתאחד עם התורה, מתגלה אהבה. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו אהבת תורה. אנחנו לא רק רוצים ללמוד תורה, אנחנו רוצים לאהוב את התורה. התורה נמשלה לאהובה, לאהובת נעורים, לאישה אהובה, הילד אהבים ויעלת חן. כשאדם בא אל ביתו, בא אל אוהלו, בא אל רעייתו. זאת התקשרות שיש בה איזשהו משהו שהוא לא קשור לחיים החברתיים, להפך. יכול להיות שבעקיפין משפחה שיש בה אהבה אז היא תורמת לחברה, כי בית יציב מלא חום, מלא שמחה ואהבה ואחווה ושלום ורעות, ואנחנו עוד עדיין מנגינות עדיין מתנגנות באוזנינו, אז זה משפיע על הסביבה בוודאי. זה עוזר, החברה מוקרנת מהאור הזה, זה נותן לכולם שמחה ותחושת יציבות ואופטימיות ועוד כל מיני דברים טובים. ובריאות של היישוב ושל העיר ושל המדינה. אבל כשהזוג מתכנס בתוך ביתו, הוא לא חושב על עכשיו על ההשלכות החברתיות שיש לדבר הזה. וזה בשביל שאחר כך החברה תרוויח מהעובדה שאנחנו אהובים. רעים אהובים זה רעים אהובים. אפילו במובן מסוים, כשהם מתכנסים בתוך אוהלם, הם אפילו קצת לא מתחשבים כל כך בחברה, זה בטח לא מסתובב להם בראש עכשיו. הם עסוקים באהבתם. להתאחד עם התורה, להגיע אל התורה, לאוהלה של התורה, זה האוהל, זה הבית, אהבה. קשר של נישואין, קשר של קידושין. ואהבה היא דבר עצמי, היא דבר נשגב. אוי לו למי שיסתכל על חתונה ויראה זוג אוהבים ויגיד, טוב, מה יוצא מזה? מה אנחנו מרוויחים מזה מבחינה חברתית? מה ההשלכות? אתה לא מבין כלום. זה הדבר הכי מקסים בעולם. הם אוהבים, נקודה, זהו. לאין סוף. איזה דבר אדיר זה, יש פה נשמות שמתחברות. זהו. בוודאי יש לזה המון השלכות, אבל זה עצמו דבר מדהים. ברא, ששון, שמחה, חתן, קלה, זה דבר נפלא. והקדוש ברוך הוא משמח את החתן עם הקלה מצד עצמם. זאת השאיפה שצריכה להיות לנו לאט לאט לבנות אותה במערכת היחסים בינינו לבין התורה, אומר יש לקיש. למות באוהל זה ביטוי של אהבה, לא של שנאה, של סיגוף, של מלחמה, של אהבה כל כך גדולה, עד שבאמת ההשלכות החברתיות והפרגמטיות, מה יוצא מזה, הן נכונות, אבל זה לא הנושא. זה נקרא שדברי תורה מתקיימים. כדי שזוג יתקיים, הוא צריך לעסוק באהבה מצד עצמה. אומר המסילת ישרים בחסידות, שמדרגות העליונות של אהבת תורה, יש בהם אפילו משהו שהוא קצת לא שפוי. כמו שכשאדם מאוהב מאוד, יש לו כמה קטעים לא שפויים, כי הוא לפעמים שוכח כל מיני דברים, לא כי הוא לא חשובים בעיניו, לא כי הוא מזלזל בהם, כי אהבה כבשה את ליבו. אהבה מקלקלת את השורה. אברהם אבינו, אברהם אוהבי, יש לו המון משרתים, יש לו המון עבדים ושפחות, יש לו המון חניכים, הם מצייתים לכל מילה שלו, ובכל זאת ויחבוש את החמור. הוא בעצמו קם בבוקר, פרשת שבוע הבא, וחובש את החמור בעצמו, כן, כי האהבה מקלקלת השור. אדם שהוא מאוהב, אז הוא שוכח שאולי בעצם יכולת לבקש, כן, אבל הוא מאוהב. הוא כולו רוצה. מספר את הגמרא שם על מביא המסילת ישרים על רבי אלעזר בן פדת, שמרוב שהוא היה שקוע בתורה, הוא היה שוכח כל מיני דברים בדרך. היה הולך נגיד עם תיק לעשות קניות ופוגש איזה חברותה שלו, מתחיל לדבר בלימוד, והוא היה הולך איתו ולשם, ובכלל הוא שכח איפה הוא נמצא ואיפה התיק שלו ואיפה. טוב, אבל גם אם אנחנו לא הגענו לטירוף הזה, אנחנו מדברים על שאיפה, על רצון, רצון להתחתן עם התורה. להתחתן עם התורה זה אירוע נפשי, זה דורש ריכוז, זה דורש חיבה, זה דורש השקעה, לא רק של זמן, בוודאי גם של זמן. זה דורש העמדה, זה נושא, זה נושא עצמי. שמחת תורה, היה לנו חתן תורה, חתן בראשית, זאת חתונה. אפילו במובן מסוים יש ויתורים, שכשאדם מאוד מאוהב הוא מוותר, הוא בפירוש מוותר. כשאדם מאוד מאוד אוהב את ביתו, אז יש דברים שהוא מוותר עליהם. פעם היו לו כל מיני הרגלים חברתיים מסוימים, והוא מוותר עליהם. פעם הוא היה אולי חי ברמת חיים מסוימת, ועכשיו כשהוא הקים את ביתו, הוא חי אחרת, הוא ויתר על משהו. נכון, אבל הוא אוהב. ובגלל שהוא אוהב, אז מרוב אהבה הוא מוותר על כל מיני דברים שהיו לו בעבר. הוא היה רגיל לטייל פעמיים בשבוע עם כל מיני חברים, ועכשיו כבר לא. הוא היה רגיל לנסוע כל יום למקום אחר שמתחשק לו, והיום כבר לא. זה ויתור, אבל זה ויתור שהוא תוצאה של אהבה. הוא כל כך מאוהב, אז מה לעשות? כבר זהו, כבר אין לי מי לדבר. פעם חברים מתקשרים אליו, בוא, אני לא יכול, עוזב, לא עוזב את ביתי. למה? ככה. כי אני אוהב. אדם כי ימות באוהל זה סוג של ויתור, שהוא נובע מדבקות, שהוא נובע מקרבה. יש פה ויתור על החיים בשביל חיבת התורה, כך מגדיר הרב. אתה מוותר, זה קצת מוות. כי מי שמסתכל מהצד, זה נראה שהאדם הזה קצת מת. כי פעם הוא היה פוטוסס, כל המסתובב ברחובות, מכיר את כל המדבר, פתאום אתה לא רואה אותו, הוא מת, הוא נעלם לי. פעם הוא היה יותר פעיל, והיום הוא בתוך, זהו, נקיע אלה ביתו. יש פה איזה ויתור, יש פה איזה מוות. זה ימות באוהל, זה טוב. זה התקדמות. ככה אפשר ליצור אחדות נפשית. ככה נוצרת אחדות נפשית. ואנחנו רוצים את האחדות הנפשית. זאת התורה, אדם כימות באוהל, כדי לחיות חיים שלמים עימה. זה אומר גם מעבר לאהבה הגדולה הזאת שהיא יוצרת מרכז כובד, מרכז נפשי, יוצרת גם ויתורים. זה אומר גם שיהיו צורות חשיבה חדשות. כשחתן וכלה מתחתנים, צורת החשיבה שלהם צריכה להשתנות. והיא משתנה. היא חייבת להשתנות. מה עיקר ומה תפל? מה חשוב ומה לא? מה בוער, מה לא בוער? במה משקיעים מחשבה? ומה... בסדר. זאת אומנות. זה תהליך מאוד מאוד רציני שכל חתן, אין פה קולות, אבל כל חתן צריך לעבור אותו. כל חתן. הוא צריך לשנות המון המון דברים בצורת החשיבה שלו. כי דברים שבעיניו עד היום לא היו כל כך חשובים, פתאום הם כן חשובים. כי מה לעשות? הוא צריך להתאים את הראש שלו עכשיו למה? לראש אחר. דברים שהוא היה חשב שהם דווקא הם מאוד בראש סדר היום, פתאום הם דווקא הם פחות. זה שינוי, שינוי בצורת חשיבה. מה למעלה, מה למטה, זה לא רק ויתורים או שינויים בנפש, זה שינויים בצורת החשיבה ממש. במובן מסוים זאת בריאה חדשה. אשר ברא ששון ושמחה, חתן וקלה, זאת בריאה. הקדוש ברוך הוא בורא פה בריאה חדשה. זה ראש אחר. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, בעזיבה הזאת, זה לא עזיבה רק נפשית, זה עזיבה של צורת חשיבה. המון המון מחשבות צריכות להשתנות. המון תוכניות. צורת קבלת החלטות. כל מיני דברים משתנים. כי מדובר על חתונה. אדם כי ימות באוהל, משהו גם במחשבות עובר שינוי. יש מחשבות שמתות. באותה גמרא מופיע מאמר נוסף, ושני המאמרים בדף פ"ג יש ביניהם מכנה משותף, והוא המשפט שמיוחס לכמה אמוראים, שלעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. המשפט הזה מיוחס גם לרבי יונתן, שלומד את זה מהפסוק זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אבל הגמרא כדרכה, כיוון שהמשפט הזה מופיע, מופיע בעוד הקשר. אמר רב יהודה מערב, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, אל תפסיד אפילו יום אחד. למה? כי יכול להיות שבדיוק ביום שהפסדת היה זה חידוש גדול לבית המדרש. הפסדת. שהרי אומרת הגמרא, יש משנה שהרבה שנים לא הבינו אותה, ופעם אחת רבי חנינה בן עקביה היה לו רעיון, היה לו הברקה, והוא הסביר את המשנה. מי שהיה באותו עם בית המדרש הרוויח משנה, מי שלא נשאר עם הקושיות של כל השנים. שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש ולא נתגלה טעמה, עד שבא רבי חנינה בן עקביה ופרשה. אז אפשר לומר שזה רק קשר אסוציאטיבי, שיש פה את אותו משפט, אל ימנע את אדם עצמו את המדרש, מזה לומדים אל ימות באוהל, ופה יש איזה משנה. טוב, זה דרכה של הגמרא, אבל הרב כדרכו בין היה מרומם אותנו לקשרים יותר עמוקים. מהי אותה משנה שעליה נאמר שאל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש? יש הלכה שאונייה, אפילו עם אונייה ענקית כזאת, כמו שעכשיו מביאים אוניות גדולות, בעזרת השם צריך לכבוש את האויבים. יש אויבים שמציקים לנו, רוצים להפציץ אותנו בכל מיני נשקים מוזרים. אז מביאים עכשיו הרבה אוניות, בעזרת השם שמה זה האוניות יגמרו את העניינים. אז אוניות ענקיות כאלו, אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת שהן לא מקבלות טומאה. למה זה לא מקבל טומאה? כי האונייה היא בטלה לים. דרך אונייה בלב ים, אומר שלמה, האונייה בטלה לים. וכיוון שהים הוא מקום שאין בו טומאה, אז האונייה, אפילו אם ענקית, היא לא מקבלת טומאה. אבל, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, שיש ספינה, שנקראת ספינת הירדן, שהיא כן מקבלת טומאה. ספינת הירדן, זה שייך למושגי בין הזמנים, קייקים כאלו, לא יודע, סירות כאלו של הירדן, אז זה כן מקבל טומאה. והמשנה הזאת נשנתה שנים בבית המדרש, ואף אחד לא הסביר למה. מה החילוק בין ספינת הירדן לספינת הים? עד שבא רבי חנינא בן עקביא והסביר שיש הבדל. ספינה רגילה בים, גם ששמים בתוכה מטען, היא נשארת בים ומטעינים אותה כשהיא בים. ספינת הירדן היא ספינה שהיא קטנה יחסית, וכשמטעינים אותה, היו מושכים אותה ליבשה, מטעינים אותה ואז דוחפים אותה חזרה לים, למים. אז לכן, כיוון שההטענה של המטען היא ביבשה, אז למרות שרוב זמנה הספינה הזאת נמצאת במים, אנחנו הולכים אחרי שעת ההטענה, וזה נחשב כלי יבשתי, והוא מקבל טומאה. טוב, זאת הלכה בהלכות טומאה וטהרה. ועל זה אמר רב יהודה לעולם, אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. אומר הרב שזה משל ורמז לשתי צורות חשיבה. יש צורת חשיבה שנקראת ספינת הירדן. יש אדם שבא, הוא רוצה לבוא לתורה, הוא רוצה לבוא למים, אל מימה של התורה, אל הנהר, אל הים, ים הדאורייתא. אבל הוא מטעין את עצמו כבר ביבשה. זאת אומרת שהמטען של השאיפות, של המחשבות, של ההיגיון, מטרות, לקוח מעולם היבשה. אומר הרב, מעולם ההיגיון האנושי שמשול לחול, ליבשות רוחנית. יבשה מלשון יובש, זה שכל אנושי מוגבל. גם אם אתה באת אחר כך אל הים, כיוון שצורות החשיבה שלך, המטען שלך, ההיגיון, האמביציות, המטרות, נשארו יבשתיות, אתה מקבל טומאה. מה זה לקבל טומאה? אתה לא מתבטל באמת לים. אתה לא נכנסת ממש לאוהל. ספינת הים שהיא תאורה, זה ספינה שכל המטען שלה הוא נעשה בים, מתוך הים בים. אדם שמכין את ליבו ונפשו, את מחשבותיו ותכונותיו, באופן כזה שהוא רוצה, הוא פתוח שעכשיו תחול בו צורת חשיבה חדשה, ימית, מימית. הוא לא יטעין את עצמו במטענים קודמים, הוא לא בא עם תובנות של היובש הרוחני, הוא רוצה, הוא מוכן לשנות הראש, מוכן לשנות את הנפש, הוא מקבל מטענים וכל המערכת, כל האטמוספירה היא אחרת. ימה דאורייתא. עולם הזה משול ליבשה, אומרים חז"ל, עולם הבא משול לים. אין עין הרע שולטת בים. חוכמה עליונה מעבר למושכלות אנושיות מוגבלות. אם אדם רוצה שהתורה תטהר אותו, תהפך אותו, הוא בא אל התורה כספינה בים. הוא רוצה להיות עכשיו שייך לים. אפשר לבוא אל התורה ולהישאר ספינת יבשה. להוציא ממנה מה שצריך בשביל לעזור לי בכל מיני עניינים יבשתיים. אתה לא התחתנת, זה לא נקרא להתחתן. זה כמו שמישהו יגיד, אני מתחתן כי זה יעזור לי בחיים החברתיים שלי, זה יעזור לי להתקבל לעבודה, אני מתחתן כי אני רוצה לתרום לקהילה. מה זה השטויות האלה? אתה נשארת עדיין יבשה, אתה לא מבין מה קורה כאן. הספינה הזאת צריכה להיפרד, להיות ספינה אמיתית. שיש לה רב חובל אמיץ. מוסיף הרב ואומר, לעולם אל ימנע אדם עצמו בבית המדרש אפילו שעה אחת, עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופירש. היה מקום להגיד, טוב, הייתה לו הברקה. קורה, יש הברקות בחיים. יש לו פתאום איזה הערה. זה לא נכון, אומר הרב. אין הברקות, סתם. כל ההברקות בתורה, כל ההערות וכל החידושים, הם תולדות, הם תוצאה של שקידה תדירית. השקידה בסוף יוצרת הברקות. אתה לא תמיד מבין איך זה נוצר, איך זה קשור. אבל בסוף, יכולת ההבנה היא תוצאה של המון 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 זמן של שקידה רגילה. אלא שפתאום בשעה ידועה יש הברקה, אבל מי שלא שקד את כל השקידה לא יגיע להברקות. אל ימנע אדם את עצמו ואת המדרש אפילו שעה אחת. אשרי אדם שומע לי, אומר שלמה ב... אומר דוד, סליחה, ב... אומר שלמה בספר משלי פרק ח', אשרי אדם שומע לי, ישקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, כי מוציא מצא חיים ויפה כרצון מהשם. התחלנו לפני שבוע את חודש חשבן בחתונה, ברוך השם, ואנחנו מאחלים לכל למי שעוד לא התחתן, אני מדבר כרגע על הישיבה לבוגרי צבא, מה שלפני הצבא אני לא אחראי, שבעזרת השם
אפשר גם אחרי הישיבה לבוגרי,
גם מי שבוגר הישיבה לבוגרי צבא, בסדר? מי שאחרי צבא בקיצור, בעזרת השם שכולם יתחתנו בקרוב. והחתונה הזאת שבה פתחנו יריית הפתיחה של חורף מלא שמחה, היא צריכה להיות גם הגדרה שלנו כחובשי בית המדרש, כאוהבי תורה, שמחים בתורה שהיא חביבה עלינו, מוכנים בשביל זה לעשות הרבה, לשנות צורות חשיבה, צורות חיים, למות באוהלה של תורה, למות כדי לחיות, למות כדי להתאר, למות כדי לגדול. מסכת קידושין, מסכת שעוסקת באהבה, בקידוש, בקשר. זאת הזדמנות יפה להקיף את המסכת. גם מי שלא הצליח לסיים את מסכת שבת, מסכת קידושין אפשר, אבל יותר קצרה, ואפשר לטעום את הטעם המתוק של לסיים מסכת שלמה. זאת דבר מופלא. כל מי שזכה לסיים מסכת באמת, לעבור עליה מתחילתה ועד סופה, לחזור עליה, זה משהו אחר. זה עמדה נפשית אחרת, זה גובה אחר של תורה. זאת חתונה. חתונה, אדם מתחתן עם המסכת. זה לא קשה, זה אפשרי, כל אחד יכול לעשות. זה רק דורש לשקוד על דלתותה יום יום. להעמיק במסכת, לקנות את עקרונות החשיבה שלה. ולאט לאט לחולל מעמד נפש שדברי תורה יתקיימו בנו, בעזרת השם, שנזכה שהתורה תתקיים בנו. בשבת, מוצאי שבת למעשה, לא, ביום, מחר, זין חשבן, זה מחר, יום שישי. אז יום שישי נתחיל בעזרת השם לברך, היום בערב, נתחיל לברך, אני לברך על הגשם, לבקש גשמים, והגשמים הם בזכות שקידת תורה. תורה נמשלה למים, כמו שראינו עכשיו, והמים באים בזכות עמלה של תורה ושקידתה של תורה. בזכות אהבת התורה, אז נזכה שלימוד התורה שלנו יביא ברכה לא רק לנו, אלא שלימוד התורה שלימד בחורף הזה יהיה לברכה לכל עם ישראל, שירד גשם רב ויתמלאו כל מעיינות המים, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח הרבה עצה ותבונה ותושייה לכל ראשי המדינה, יועציה, שכל ההכרעות החשובות שיקדמו אותנו בעזרת השם ודאי יהיו לברכה. הכל הכל בזכות אותה ברכה עליונה, ברכת שמיים שתחול עלינו. שבת שלום וחודש טוב.